אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס, בתוכנית הקולינריה שלנו, 104.9 FM, 105.3 FM, איתנו עומר מנחם שליט, שירי כץ נמצאת בחופשה, והיא לא כאן איתי היום, היא תחסר לי מאוד, אבל היא תהיה כאן בשבוע הבא, אז אנחנו נחזיק מעמד עד אז. היום בתוכנית נדבר על אוקטובר פסט, פסטיבל הבירה הגדול בעולם, שנערך בכל שנה במינכן, ונמשך מאמצע ספטמבר עד לימים אלה באוקטובר. אבל לפני כן, המסעדות קיצ'ן מרקט ומאשיה נפרדות מהשף יוסי שטרית. בעלי קבוצת ברקה האוס, צמד היזמים אסף ליס ואלון פרידמן, נפרדים מהשף אחרי 9 שנים של עבודה יחדיו. מה גורם לפרידה משף שמוביל 2 מסעדות מצליחות כל כך, שמופיעות בראש הדירוגים פעם אחרי פעם? מהמסעדה נמסר כך, מדובר בתהליך טבעי של התפתחות המסעדות הללו, כי יחידות עצמאיות לטובת פיתוח טלנטים חדשים. את תגובתו של השף יוסי שטרית טרם קיבלנו. ייתכן שהפרידה היא על רקע העובדה שהשף עסוק בענייני טלוויזיה ופרויקטים רבים אחרים, הוא נמצא כבר פחות במסעדות, ואולי הבעלים מעדיפים מישהו שנוכח במקום. אבל אנחנו חוזים בתופעה, לא מעט מסעדות של שפים, מסעדות מוצלחות, מתחילות להיות מסעדות של אנשי עסקים. אגב, קבוצת ברקה פתחה זה מכבר את מגרב, תל אביב, מסעדה גדולה ומפוארת שלא עובדת על שף אחד גדול. אז יכול להיות שאנחנו בפני עידן כזה, שאנשי עסקים רוצים להיות בפרונט, שהמסעדה תהיה עסק עובד ופעיל, והשפים נדחקים למקומות אחרים, אולי לא פחות מעניינים. אנחנו נבדוק במהלך השבועות הקרובים את התופעה הזאת, ובכל מקרה נאחל בהצלחה לשף יוסי שטרית, ומבחן הימים יגיד האם המסעדה תמשיך להכין אוכל טוב ויציב, גם האשיה וגם הקיצ'ן מרקט, אנחנו נחכה ונראה. אבל אנחנו עושים כאן כאמור את המעשה ההפוך, ומדברים על מוסד יציב, סיב מאוד, שלא משתנה, כמעט ולא משתנה, וזהו בעצם אוקטובר פסט. אוקטובר פסט הוא פסטיבל בירה שנערך מדי שנה בעיר מינכן שבבווריה. אוקטובר פסט הראשון, הפסטיבל הראשון, נערך ב-12 באוקטובר 1810, על מנת לחגוג את נישואי נסיך הכתר של בווריה, לודוויג הראשון. זאת אומרת שהוא מתקיים כבר 209 שנים. אנחנו נדבר כאן היום על הרבה בירות, הבדלים ביניהם, סוגים של בירות, איך שותים אותם, האם שותים אותם בפנים, בחוץ, מה אוכלים לידם, כל אלה יהיו כאן בתוכנית. אז האורח הראשון שאיתו נדבר על אוקטובר פסט הוא לא אחר מאשר איתי נוביק. איתי הוא מעצב אוכל, מדריך טיולים קולינריים שחי ופועל בברלין. שלום איתי.
היי רונה, מה נשמע?
מצוין, אז האוקטובר פסט הוא של מינכן בכלל, נכון?
נכון.
אתה נסעת לשם? היית שם?
השנה לא, נסעתי בעבר, כן.
אז תגיד, קודם כל, זו באמת חגיגת הבירה הגדולה בעולם.
נכון.
מה מתרחש שם? תספר לנו קצת ממה שאתה זוכר משנה שעברה.
סליחה, אני כשסיפרו לי במה מדובר, אז זה נראה לי נורא מוזר, כי שאלתי חבר גרמני, מה באים ושותים בירה ומה עוד, אז אמר לי, כן, זהו בערך. ומסתבר שזה באמת אפשרי לשתות בירה ב-10 בבוקר. מדובר באוהלים מאוד מאוד גדולים. השנה האוהל הגדול ביותר היה, הכיל 10,000 מקומות, ופשוט יושבים, שותים בירה, אוכלים אוכל גרמני, ויש תזמורות שמנגנות לאורך כל היום, ופשוט יושבים ביחד ונהנים.
עכשיו, כשאתה אומר שותים בירה, זה לרוב בכוסות של ליטר, כוסות זכוכית נכון ענקיות.
נכון.
אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך על סוגי הבירות שיש שם, כי אני הבנתי שזה איזשהו מאבק פוליטי בגרמניה, מכיוון שאני יודעת שהחוק אומר שמגישים רק בירות שמגיעות מאזור מינכן, וזה מייצר נכון. לא מעט כעס אצל הגרמנים.
זה נכון, יש בעצם סוג של מונופול של שש חברות בירה מאוד מאוד גדולות ומסחריות כמובן ממינכן, שרק הן יכולות בעצם לייצר את הבירה שמוגשת באוקטוברפסט. בירה שמיוצרת לפי כללים מאוד מאוד ברורים, אבל אפשר בעצם, הכלל הכי חשוב הוא שאפשר לייצר אותה רק באזור בוואריה, רק במדינת בוואריה. ולכן נגיד מפשלות שנמצאות בברלין, גם אם נעשו את הבירה הזאת, הם לא יוכלו להגיש אותה כבירה של אוקטוברפסט. שמדובר כמובן בהרבה מאוד כסף.
אז אין מבשלות קטנות, מה שאנחנו מתחילים להכיר כאן בארץ, מבשלות בוטיק, אלא מדובר על שש מבשלות גדולות.
נכון, בגדולות אני מתכוון ברמה של קוקה קולה או טמפו גדולות.
עד כדי כך. עכשיו, יש, מה כן. זה הבירה של אוקטובר פסט? זו בירה כהה, בירה, מה, במה היא מתאפיינת?
זה בירה שנקראת מרצן, הבירה של מרץ בעצם. במקור היא בושלה באמת בחודש מרץ, והיא חזקה יותר מהבירה הרגילה. יש בה 2% יותר מאשר בבירה הרגילה. בירת לאגר, זאת אומרת, היא בירה יחסית בהירה, מסוננת, זה לא בירת חיטה. והיא נעה בין מאוד בירה לחצי כהה, מה שנקרא, זאת אומרת, חום בהיר. הבירה היום היא כבר יותר בירה, כי מחפשים בעצם בירה שתהיה כמה שיותר נעימה לשתייה.
ופחות כהה, פחות מהחומות המרירות.
כן. ומדובר בהרבה מאוד כסף, כי הלכתי לבדוק כמובן, והשנה נגיד ב-2019, אוקטובר 2019 רק הסתיים, השנה מדובר על משהו כמו 7 מיליון ליטר של בירה שנשתה במהלך החג.
וואו, עכשיו תשמע, איתי, הגרמנים רגילים לשתות, הם שותים בירה, הבירה זורמת כמיים, אבל אנחנו רואים שם אנשים שיקורים בתוך הפסטיבל הזה, אנחנו רואים אלימות לפעמים.
האמת היא שבאמת כבר זה, חשבו על זה וזה כבר טופל, כי משנת 2005 בעצם הגבילו את גם את הדציבלים וגם את סוג המוזיקה שמותר לנגן במהלך היום. מדובר בסך הכל בעסק כלכלי מאוד גדול, ומנסים להתאים אותו גם למשפחות שיוכלו להגיע עם ילדים, ולכן עד 6 בערב אסור לנגן למשל מוזיקת שלאגר. שלאגר זה המוזיקה הגרמנית הפופולרית, שהיא הרבה יותר שמחה והרבה יותר רועשת. אז המוזיקה הזאת נוגן רק משעה 6 בערב, ולפני זה מדובר בתזמורות שמנגנות מוזיקה יחסית שקטה ורגועה.
אני רואה כאן אוהל למשל עם מוזיקת כלי נשיפה מסורתית, המשמיעה מוזיקת יודלים, אוהל שנקרא בראוסל, אני אומרת נכון?
כן,
התאמנתי על הברויסל. אז למשל מוזיקה כזאת, זאת אומרת המוזיקה היא חלק מהעניין.
בוודאי, יש תזמורות בכל אוהל כזה שמנגנות סוג של תוכנית אומנותית במהלך כל היום, עד הערב, בערב זה נהיה יותר סוער כמובן.
טוב, אז זה ממש חגיגה וזה נפתח כל שנה בהכרזה של ראש עיריית מינכן, הוא מחזיק ביד כוס בירה ואומר, עכשיו אתה שוב, אתה היועץ לגרמנית שלי כאן, אוז פסטיז?
זה נקרא, הם אומרים, בעצם מה שהוא אומר זה הולצף, זה זאת אומרת, החבית נפתחה או משהו כזה, או מתחילים במזיגה, ויש מסתבר ממש אפילו סטטיסטיקות, כמה מכות פטיש לקח לראש עיריית מינכן לפתוח את החבית השנה.
איך זה עבד ב-2019? זה היה מהיר?
האמת היא שלא בדקתי את זה.
זאת אומרת, הם במתח, זה כמו לשבור כוס בחופה, זה כזה מין כל הלחץ עליו.
כן, ראש עיריית מינכן מוזג את הכוס הראשונה, מעביר אותה לראש ממשלת בוואריה, כי גרמניה זה פדרציה, אז יש ממשלה לבוואריה, וככה נפתח הפסטיבל. אחרי זה יש 12 עיריות, ואז כולם בעיר יודעים שנפתח האוקטובר פסט.
ואז שבועות של בירה.
זה נכון.
זה המנהג. ונספר שזה במשך שנים, הפסטיבל הזה ממשיך, והיו מעט מעט שנים שהפסטיבל לא היה, בעיקר בגלל כל מיני מחלות ומגפות שהסתובבו בגרמניה, והיו איזה שנתיים, שלוש, שרק בגלל זה לא עשו אותו, אבל חוץ מזה מקפידים על קיומו.
נכון. כמובן ששתי מלחמות עולם גם עשו נתנו הפסקה למסורת הזאת, אבל חוץ מזה, באופן כללי, בעשרות השנים האחרונות זה מתקיים כל שנה.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר איתי, סיפרת על סוג הבירה ששותים שם, בוא נדבר על האוכל שאוכלים ליד, כי זה גם חשוב. ראיתי למשל, תיארת שיש אוהלים, כל מיני אוהלים, אחד אוהלים נקרא, ושוב, excuse my German, פישר ורוני? שזה מקור שמו של האוהל, זה במילה פיש, דג, בשל מאכלי הדגים הרבים המוגשים באוהל הזה. מה אוכלים עם הבירה? זאת אומרת, הנה, שמענו דגים. מה נפות שם, נקניקיות?
דווקא בדרך כלל לא הרבה דגים, כי מינכן, זאת אומרת, זה לא ליד הים, יש אומנם מגמים, אבל זה בעיקר דגי נהר. זה מה שנקרא לא לטבעונים, כי רוב האוכל הוא אוכל, זה אוכל גרמני, ורובו זה חלקים שונים של חזיר צלויים, אוף בגריל, והרבה מאוד תפוחי אדמה וכרוב כמובן, שמוגשים עם זה.
למה דווקא זה מסתדר לנו, החזיר, הנקניקיות חזיר, למה דווקא הם הולכות עם בירה? יש לך איזה הסבר לדבר הזה?
זה אוכל מאוד שומני, כבד, שומן צפח טוב את האלכוהול, בסופו של דבר, ולכן רוב התרבויות האלה שהן תרבויות שמבססות על בירה, אז האוכל גם הוא בעצם. האוכל הוא ככה מאוד כבד ומסדר, מרפד את הקיבה לפני האלכוהול.
יפה. אז תשמע, אתה חי בברלין, אתה, כמו שסיפרנו, גם מדריך סיורים קולינריים, אתה גם איש של הרבה בישול, מעצב אוכל, אני רואה כל פעם דברים שאתה מבשל עולים ברשתות והם גורמים לי לרצון לקחת מטוס ולבוא לטעום. הבירה היא מהותית מאוד, גם בברלין, אני מדברת איתך בחיי היום-יום, מבשלים הרבה עם בירה, היא חלק מתפריטים, זאת זאת אומרת, זה מאוד מהותי?
היא חלק מאוד, מאוד מהותי באמת מהחיים בגרמניה. בעצם החוק על מה זה, שמגדיר מה זה בירה בגרמניה, הוא חוק בין יותר מ-500 שנה, והוא אחד מהחוקים הראשונים בעצם לפיקוח על מזון, מ-1516. חוק שבוטל ממש לאחרונה, לפני 3-4 שנים, אבל עד אז בעצם היה ממש 4 מרכיבים בלבד שמהם אפשר להכין בירה. מעבר לזה, ברלין באמת בשנים האחרונות בעיקר נהייתה בירה של מה שנקרא מיקרו-ממשלות, של ממש ממשלות קטנות שמייצרות עשרות בקבוקים לפעמים, וזה נהיה מאוד מאוד פופולרי בשנים האחרונות בברלין.
וואו, עשרות בקבוקים זה ממש, זאת אומרת, זה כל בקבוק שאתה שם עליו את היד הוא באמת מיוחד וייחודי.
כן, 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 בהחלט.
זה גם ניכר במחיר? זה בקבוק שיהיה יקר יותר?
הם קצת יותר יקרות, אבל עדיין בירה בגרמניה, ודרך אגב עד לפני לא הרבה שנים בירה הייתה יותר זולה ממים.
מדהים.
ואז חוקק חוק מיוחד שלפיו אי אפשר, חייבים למכור לפחות מוצר אחד שיהיה יקר יותר מהבירה. שיהיה זול יותר מהבירה, כדי שהבירה לא תהיה המוצר הזול ביותר, בגלל הילדים כמובן.
זה מדהים כמה היא חלק מהתרבות, זה הסימן החזק ביותר.
בקבוק בירה נגיד בסופר עולה משהו כמו 80-90 סנט, אז בקבוק של בירה מיוחדת יותר יעלה 2.5 יורו. אבל גם לא מדובר בתחומים מטורפים.
כן, אבל זה לא כמו שמפניות רזרב או בקבוקים של יין מבציר שכבר איננו. יפה, אז זאת אומרת יש פריחה של מבשלות קטנות. אתה מבשל עם בירה?
אני מבשל בעיקר בחורף עם בירה, נגיד כל עניין אצלי, לא חייב להיות חזיר, גם בקר הולך מצוין עם בירה, עם ירקות שורש. לחם, למשל, יכול לעבוד מצוין עם בירה, במקום המים כמובן.
והשמרים של הבירה שהופכים למה
נכון.
שבעצם מטפיח אותו, מעלה אותו.
זה גם הקשות, בעצם הצמח שמטבל את הבירה שנותן את העוד טעם הזה, גם לבירה אבל גם ללחם למשל.
יפה, טוב, אז אוקטובר פסט, איך אומרים לחיים בגרמנית?
צום וול.
צום וול, אז כן. צום וול איתי נוביק, תודה רבה שעלית וסיפרת
בבקשה.
לנו את הדברים
להתראות.
האלה, להתראות, ביי ביי.
We are drinking.
אנחנו כאן בסרוויס, סרוויס אוקטוברפסט, סרוויס הבירות, ויש רבים שטוענים שהאוצר הלאומי של צ'כיה הוא הפיבו, או בעברית בירה. זה בעצם הדבק ששומר על האחדות של החברה בצ'כיה, המשקיע המוזהב הזה שהצ'כים מרבים לשתות, ואנחנו היינו כבר בברלין, ועכשיו אנחנו נודדים לפראג, ואנחנו רוצים לדבר על התרבות הזאת של הביר גרדן והבירה, והשולחנות עם הספסלים בחוץ, ואת כל אלה אנחנו נשמע מנאוראי סבן. שלום נאוראי.
שלום.
שלום רב. אז אתה היית שף כאן בישראל בעברך, והיום אתה בפראג, ואתה, לפי מה שאני יודעת, אתה מדריך טיולים בפראג, נכון?
נכון, טיולי אוכל, טיולים קולינריים.
ופראג פורחת. מבחינת מאוד, טיולי אוכל, מאוד, קולינריה וכו'.
גם מבחינת הבירות, גם מבחינת האוכל, הדור הצעיר ככה התחיל לנדוד לכאן בתקופה האחרונה, מה שככה מרים את העיר לכיוונים אחרים לגמרי, יחד עם ה... נקרא לזה, את יודעת, הישן והחדש מתערבבים יחד. 2019 הגיע גם לפה.
לחלוטין, ויש המון מסעדות שכבר מתחילות להתחורות על המשלנים, והמון מסעדות של שפים טובים שבאמת מתחילים לעבור אל מזרח אירופה כולה. ויש גם את הבירות, שזה באמת הדבר היציב מאוד, נדמה לי, בפראג. הצ'כים שותים הרבה?
צ'כים מחזיקים בתואר לא פשוט בכלל, אנשים ששותים הכי הרבה בירה בעולם.
וואו, יותר מהגרמנים.
148 ליטר ממוצע לבן אדם בשנה. הגרמנים מחזיקים ב-102.
וואה, נאוראי, אתה מצטרף אליהם? אתה למדת לשתות כמוהם?
זה, נקרא לזה, זה הבעיה היחידה לגור בפראג, זה לדעת לעצור בכמות של הבירה. היום אני מחזיק ממוצע של כמעט 3 ליטר ביום.
וואו.
נקווה לגדול עוד.
וואו. אתה יודע, זה מדהים, אנחנו כמובן, אלכוהול עם כל הסיכונים שלו והבעיות שלו, ואנחנו כמובן מסייגים את כל ענייני הבריאות, אבל מה זה עושה לשתות 3 ליטר בירה בכל יום? זה משנה משהו בתחושה שלך?
בעיקר עושר. המקומיים מסתכלים על בירה בשונה מכל מקום אחר בעולם כמשקה צריכה בסיסי. כשצ'כי בבוקר מתעורר, הוא יעדיף לשתות את הכוס בירה שלו מאשר קפה, ובארוחה הוא אף פעם לא ישתה מים או קולה, הוא תמיד יעדיף בירה. לכן גם בירה בכל מקום שאני אגש, אף פעם לא יגישו לי אותה עם הפיצוחים או הנשנושים ליד, כי אף אחד לא שותה מים ומקבל על יד נשנושים. בירה זה עם בירה, וזה ה... מזה אני ארווה את עצמי. זה מה שהמקומים לימדו אותי.
ממש כמים. עכשיו, התרבות הזאת של השבת באמת בביר גרדן, מה שנקרא, בספסלים, בחוץ, היא עדיין קיימת?
בצ'כיה, כיוון שמעכשיו כבר נכנסנו לתקופת הסתיו, שכבר מתחיל להיות קר ונכנסים לתוך החורף הקשה, בדרך כלל רוב המסעדות, רוב הפיבו והמבשלות בירה, וכל הפאבים והברים, מכניסים ספסלים, אין מקומות ישיבה בחוץ, המקומות הם בפנים צ'כים שונאי קור מושבעים, והם תמיד יעדיפו לשתות במבשלה, ואם לא, לכל אחד יש לו את החבית האישית בבית, והוא ישתה אותה עם המשפחה, שדרך אגב, חשוב לציין שנכון להיום, יש ירידה מאוד מאוד משמעותית, ואנשים שנוערים לפאבים, המקומים יותר מעדיפים בשנים האחרונות לשתות בבית.
מעניין, למה זה? אתה יודע לתת איזה הסבר?
יש מצב שזה בגלל התיירות. התיירות בשנים האחרונות כאן עולה בצורה מאוד מאוד דרסטית. אני יכול להאשים את זה מצד אחד, אבל מה יותר כיף מלשתות בבית?
זאת שאלה, יש משהו נחמד. תשמע, התרבות האירופאית זה שאחרי העבודה, לפני שאתה הולך הביתה למשפחה ולילדים ולסידורים, אתה קודם כל הולך לפאב עם החברים ופורק הכל בבירה. אנחנו מכירים את זה מהמון מדינות אירופה. לשתות בבית זה כיף, אבל זה באמת, אתה יודע, זה הבית. עם כל מה שכרוך בו, אתה לא בחוץ, אתה לא רחוק.
נכון. נכון, נכון. אבל שוב, אני שוב אחזור לדגש שאמרתי לך, שצ'כים שותים את הבירה כמשקה צריכה בסיסי, לא תמצאי ולו אפילו מקרה אחד שצ'כי מגיע לשתות ולהשתכר מבירה, בניגוד לבריטים לדוגמה, ששותים ככה עד שהכל משתחרר שם. צ'כים שותים אלכוהול, שלצידו הבירה, הבירה גם משמשת כדבר שמעביר את האלכוהול. מי שעדיף להשתקמיץ תפוזים או משהו אחר להעביר את האלכוהול, הם משתמשים עם הבירה.
בנוסף לזה עוד אלכוהול אחר, זאת אומרת, כמו איזה ג'ין או וויסקי או משהו כזה?
יש להם משקה שנקרא סלבוביצה, זה תזקיק שזה סים, שינה בין 40% ל-68% אלכוהול, מאוד 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 חזק. המדינה, דרך אגב, ממש לא מזמן, אסרה על ייצור אלכוהול מעל 90%. מקומים שותים המון, 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 המון.
מעל 90% אמרת?
כן.
וואו. אני זוכרת את האבסינט, אתה זוכר את המשקה הזה, שפעם היה מחוץ לחוק, שהוא כמו לשתות אלכוהול רפואי כמעט.
עד היום הוא מחוץ לחוק ברוב מדינות העולם.
נכון. אז שם יש אלכוהולים, אבל כל כך חזקים?
אז פה האבסינט נמכר כיום עם מקסימום של 90%. כמובן שהייחוד האירופאי עצר על האבסנט הרגיל המקורי, כי היה בו מרכיב שהוא הזייתי, אז המרכיב הזה הוא מגיע עם מינון מאוד 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 ברור של 10 מיליגרם לליטר, וגם זה לא יותר מ-90%. באוסטריה, בדנמרק, דרך אגב, גם הם הוציאו את האבסנט מהחוק לגמרי.
וואו. אני, המספרים שלך, תשמע, נאורי, המספרים שאתה אומר גם על הבירות וגם על האלכוהול, מסחררים אותי כאן לחלוטין. עכשיו, תשמע, אמרת ששותים אותה, לא צריך לידע פיצוחים, אבל בכל זאת, מה זה אוכל שהולך עם בירה בצ'כיה? מה אנחנו נראה מוגש? יש דבר כזה?
נקרא לזה ככה. יש מקומות שמגישים אוכל, ואז בשבילהם אני אגיש את הבירה, ויש מקומות שמגישים את הבירה, ובשבילהם אני אגיש את האוכל. צ'כים שותים בירה בלי כלום. לרוב, אם כן הם ירצו לנשנש משהו ככה ליד, שזה די נדיר, הם אכלו איזה גבינה כבושה, או מלפפונים כבושים, נקניקיות כבושות, בעיקר דברים כבושים. דברים שיש בהם חומץ. מה שנותן איזה איזון עם המרירות של הבירה והחמיצות, שילוב מאוד מאוד כיף.
אבל אתה מתעקש כל הזמן שהבירה עומד בפני עצמה, זאת אומרת, אין אוכל של בירה, נקניקיות זה לא אוכל בירה.
לא.
או שפץ לא. לגבינה, או זנב שור צלוי, או... זה לא אוכל של בירה.
לא, לא, ממש, ממש, ממש לא. דרך אגב, ואחד מהשאלות שאני תמיד מקבל בסיורים שלי זה, האם בירה משמינה? ואני תמיד אוהב להדגיש את הדבר הזה, שבירה לא משמינה. כמובן, בכמות גדולה היא כן תשמין, אבל לעומת מה שמספרים ואיך שהמקומים אמורים להיראות, זה פשוט שני דברים שונים. נגדיר שבצלחת בוטנים יש כמעט פי 10 קלוריות מהבירה.
מאיזה כמות של בירה? מהליטר או?
ב-100 מעל בירה צ'כית יש 40 קלוריות, בצלחת בוטנים יש 400 קלוריות.
אז כן, זה יחס מרשים, שוב, הרשמת עם מספרים. אז טוב, אז זה נפלא. ויש אוקטובר פסט בפראג? זה העתיקו את המנהג הזה או שזה לא קיים?
כל השנה שותים המון, מה שכן, פעם בשנה מתקיים פסטיבל הבירה השנתי, שבדרך כלל מתקיים באזור מאי. בכל השנה יש כל מיני פסטיבלים קטנים של בירות, אבל הפסטיבל הרשמי מתקיים במאי.
הבנתי. אז עכשיו לסיום, נאורי סבן, מכיוון שאתה באמת מדריך טיולים במסעדות, כך אותנו, אני יודעת שבימים אלה באמת פראג פורחת, אני כל הזמן שומעת סיפורים, גם מאנשים שחוזרים, וגם אני קוראת על דברים מופלאים שקורים שם, תן לנו איזה טעימה מאיזה מסעדה אחת שעכשיו היית לוקח אותי אליה.
הייתי לוקח אותך למסעדה בשם מליאניצה, מסעדה שגיליתי אותה לאחרונה, מסעדה מצוינת שמגישה אוכל מקומי, מגישה בירה מצוינת שהם מייצרים, בירה שנקראת לז'אק, שזו בירה עם סוכרים טיפ-טיפה יותר חזקים בבירה, טעמים יותר מודגשים. בעיניי, אחת הנקניקיות הכי טובות שאכלתי בחיים הייתה שם, ברף חזיר מצוינת, בכלל, האוכל הצ'כי שלהם מיוצר עם יד מאוד 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 טובה.
אז זה בעיקר באמת בשרים, זאת אומרת, החזיר שמכחב בכל חלקיו, ובאמת הרבה נקניקיות, זה עדיין מה שנראה בבישול המקומי הטוב?
עדיין, נגדיר את הבישול המקומי, כי הרבה שומנים, הרבה גלוטן, פחמימות, בצקים,
בסדר, בריאות זה לא הדיון עכשיו, לא באנו לדבר כאן על בריאות.
אני
חפי. זה נשאיר לשיחה אחרת. טוב, אז, ושאלה האחרונה שלא שאלתי אותך ויושבת לי ככה זה, מה מאפיין את הבירה הצ'כית? זאת אומרת, אנחנו מכירים כאן את הפרומסטאר, שהיא מאוד מפורסמת, שיש אותה בישראל. יש איזה משהו שמאפיין את הבירות הצ'כיות שהוא שונה משאר העולם?
הכלילות שלהם. כיוון שהמקומים שוב שותים בירה כמשקה צריכה בסיסי, חשוב להם שהבירה תהיה מאוד מאוד כלילה. נדיר שתראי אנשים ששותים כאן בירות לא מסוננות, זה טרנד שלא לא, לא אוהבים אותו פה.
אז הסטאר פרומל ואחרות הן צהובות מאוד, כלילות ויותר בהירות.
יש גם קאות.
יש גם קאות.
מחכים על אותו דבר, גם קאות.
אבל הן קלות יותר, כמו שאתה אומר.
הרבה יותר קלות, אני לא אשווה אותן לגינס לדוגמה. מי שמגיע לכאן, אני הייתי ממליץ לו לנסות בירה כהה בשם קוזל, שזה אומר עז, אפשר למצוא אותה ממש בכל מקום. אחד מהבירות הכי הכי מפורסמות כאן, היא הכהה הפייבוריטית שלי.
יפה, היא קצת כמו גינס בכהה? היא כאילו מזכירה...
לא, היא צבע של גינס.
היא צבע של גינס, אבל לא בטעם.
לא, לא, ממש לא, רחוק מאוד. היא יותר סטאוט, היא יותר לאגר, היא יותר הרבה יותר כלילה.
אז קוזל, אני קראתי עליה שזה באמת אמרת, איזו תאי שבתוך המבשלה יש להם איזה תאישי מזל כאלה שהם קמאות, סתם אנקדוטה, כן, שהם מסתובבים להם בתור קמאה. אז טוב, אז אנחנו ננסה אותה כשאני לא בטוחה שיש אותה בישראל, אני חושבת שלא ייבאו אותה, אבל נבדוק. קוזל, נזכור את השם. תודה רבה לך, נאורי סבן, מדריך סיורים קולינריים בפראג, היה תענוג לדבר איתך.
תודה רבה.
ביי ביי.
גם לי ביי ביי.
תן לי בקבוק של בירה או של וויסקי או של ג'ין, אני אשתה אותו ואשאיר לי גם בחור וגם חמסין. תן לי בקבוק של בירה או של וויסקי או של יש, אני אשתה אותו ואשאיר לי כל לילה שיר חדש. חלמתי חלום הלילה על בקבוק ישן נושן, אני חלמתי חלום הלילה על בקבוק בלב הים. זה הסתם בקבוק של בירה שצף בין הגלים, זה הסתם בקבוק של בירה שהפחיד את הדגים. תן לי בקבוק של בירה או של וויסקי או של ג'ין, אני אשתה אותו ואשאיר לי גם בחור וגם חמסין. תן לי בקבוק של בירה או של וויסקי או של יש, אני אשתה אותו ואשאיר לי כל לילה שיר חדש. בבקבוק הייתה איגרת ועליה כתוב בכתב יד, כל מי שימצא את הבקבוק הזה שישתה את הבירה מיד. זה הסתם בקבוק של בירה שלא היה לו מה לעשות, זה הסתם בקבוק של בירה שהסתבך בין רשתות. תן לי בקבוק של בירה או של ויסקי או של ג'ין, אני אשתה אותו ואשאיר לי גם בחור וגם חמסין. תן לי בקבוק של בירה או של ויסקי או של יש, אני אשתה אותו ואשאיר לי כל לילה שיר חדש.
כאן בסרוויס, 104.9, 105.3 FM. תן לי בקבוק של בירה, אמר אריק לוי, ואנחנו ממשיכים את מסע האוקטובר פסט שלנו, מסע הבירות שלנו, ועכשיו כבר היינו בברלין ובפראג, ועכשיו אנחנו נהיה כאן בישראל, בתל אביב. ביר אנד ביונד היא חנות, מקום שיש בו שפע של בירות, כמעט כל בירה אפשרית, ואנחנו נדבר עם דותן קלמר, מנהל במקום. שלום דותן.
שלום, שלום.
שלום. אז תשמע רגע, אני רוצה להתייעץ איתך. אני נכנסת היום לפאב, ואני רואה מולי שפע של ברזים של בירות, והמון המון בקבוקים על המדפים. ואני עומדת מול כל הדברים האלה, ואיך אני יודעת לאיזו בירה אני הולכת?
שאלה טובה, ודי פשוטה. אני חושב שהדבר הכי קלה זה להתחיל לטעום. זה נשמע מסובך, אבל כמו בכל דבר, אפשר להתחבר לזה מהרבה כיוונים. כמובן שידע רוכשים עם הזמן, אבל...
נכון, אבל תשמע...
הדבר הראשון שמושך לנו את העין זה מראה, וזה לפעמים אינדיקטור מצוין.
אפילו אם אני אוהבת את הצבע הבהיר או הצבע הכהה?
אפילו את המיתוג, אפילו לפני זה. כאילו, כשאנחנו הולכים לקנות כל דבר אחר, אנחנו קודם כל רואים אותו בעיניים. אז אם יש מיתוג שנורא מוצא חן בינינו, או כל דבר אחר, זה תמיד נקודת השקה הראשונה שהיא כבר מוצאת חן בינינו. אז זה דבר אחד, זה כיוון אחד שאפשר להסתכל על זה. כמובן שאם נכנסים לשאלות של הסגנונות והצבעים, יש קורלציה בין כל הדברים האלה. אז ככל שאנחנו נחקור את זה יותר, ככה יהיה לנו יותר קל להבין מה מדבר אלינו.
נכון, ראיתי בלא מעט... זה נכון, ראיתי דותן בלא מעט פאבים, גם בארץ וגם בחול, ניסיונות לאפיין אנשים על פי בירות. זאת אומרת, אם אתה טיפוס עצור יותר, אתה תאהב את הבירה הקהה, ואם אתה טיפוס שאוהב מאוד חום ולא קור, אתה תאהב את האדמונית הקלילה ואת הלאגרים, וממש ראיתי טבלאות כאלה שמנסות... ראית כאלה פעם?
את זה אני לא מכיר. אני דווקא באסכולה שלכל בירה יש זמן ומקום.
אתה טוען שאנחנו יכולים לאהוב כמה.
כן, אז להגיד שיש סגנון אחד, כמובן שלכל אחד יש נטייה טבעית לכיוון טעמים מסוימים, אבל גם זה משתנה עם הזמן. אבל אם בכל זאת ננסה לתת איזה שהם כלים, אני חושב שאחת המיסקונצפציות הכי גדולות בעולם הבירה, זה שבהיר זה יהיה משהו אחד, וכהה זה יהיה משהו אחר. האמת לאמיתה היא, שיכולה להיות קורלציה בין צבע לטעם, אבל דווקא הרבה פעמים אנשים נגיד נרתעים בבירות כהות, כי זה שחור וזה חושבים שזה מר, אבל מה גורם לבירה כהה להיות כהה? זה הרכב הלטטים שלה, האופי המלטי שלה ייתן לה את הצבע הזה, ודווקא בירות כהות יותר נוטות להיות יותר, במקרים מסוימים, כן, אני מכליל בכוונה, מתקתקות יותר. אז הגינס השחורה והמאיימת במרכאות היא דווקא בירה עם טעמים כלואים שמזכירים קפה, קצת מתקתקות קרמלית יכולה להיות.
אבל גינס היא מרירה, דווקא גינס, זאת שנושפים עליה את הטלטן בקצף,
היא
בירה מרה.
היא לא מרה, אבל היא מרה כמו קפה, זה מרירות של כליה.
נכון, נכון.
בניגוד ל... אז מי שאוהב טעמים כלואים... ואוהב קפה, מאוד יכול להיות שהוא יתחבר לבירות האלה, ויכול להיות שהוא לא טעם אותם רק בגלל שהוא חשב על הצבע הזה משהו שלאו דווקא מאפיין את הטעם שלו. ודווקא בירות בהירות שאנחנו הרבה פעמים מאפיינים אותם כקלילות, הן מאוד יכולות להיות קלילות, אבל הן הרבה פעמים גם דווקא מהירות יותר. כי הרכב הלטטים שלהם הוא קצת שונה, והוא כזה שלא נותן דווקא מתיקות. כמובן שזה הכללות נורא נורא גסות.
מאוד גסות, כן, אבל בכל זאת, כן.
בכל תחום, זאת אומרת, בכל צבע אפשר להביא בירה מתוקה, ובירה מרה, ובירה חזקה, ובירה חלשה, ולכן כאילו צבע הוא אכן אינדיקטור, אבל הוא לא תמיד.
לא תמיד אומר את המר או לא מר.
הוא לא תמיד אומר בדיוק, ואז באמת אנחנו נכנסים לעניין של שמות של סגנונות, ולהכיר, זאת אומרת, כמו שבעולם היין, כבר יודעים להגיד שבן אדם יודע להגיד כבר שהוא אוהב מרלו, אוהב קברנה,
כן.
אז גם בבירה.
סוגי הענבים, אז בבירה, כן, אז בבירה זה סוג הדגן, כן. שהשתמשו בו.
בבירה זה קצת יותר מורכב, זה סוג השמרים, זאת אומרת, עם שתי משפחות העיקריות זה לאגר ואייל, אז לאגרים יהיו מאופיינים במשהו אחד, אבל תחת המשפחה הזאת יש המון המון דברים.
מה באמת ההבדל? תעשה לנו סדר דותן. מה ההבדל בין לאגר לאייל? זה באמת שתי המשפחות שבדרך כלל מחלקים אליהם בירות.
זה שתי המשפחות העיקריות של הבירה, כאשר ההבדל ביניהם זה זני השמרים, והצורה שהשמרים האלה מתנהגים בהם. כאשר לאגר היא הבירה הפופולרית היום בעולם. רוב הבירות שאנחנו נתקלים בהן בסופרים, והבירות נקרא לזה המקרו הגדולות, זה הבירות לאגרים. איילים זה דווקא הבירות נקרא לזה ההיסטוריות יותר, שהן באמת...
שיטות תעשייה הן המסורתיות יותר?
זה לא רק שיטות תעשייה, זה יותר עניין של הטמפרטורה שבה שמרים תוספים. זה קצת אולי לקחת קדימה מדי, ואולי זה לא אינפורמציה שהיא כל כך מעניינת, אבל בגדול ההבדל המרכזי זה האופי של השמרים והצורה שבה הם תוספים ישפיע אם הבירה תהיה לאגר או אייל. לדוגמה, הבירות הפופולריות אנחנו נגיד גולדסטאר, קלסברג וכן הלאה וכן הלאה, הן בירות לאגר. וזה גם מגיע בכל הצבעים והמינים. איילים, בירות חיטה כמו ויינשטפן, פאולנר, שטיגל, בירות אנגליות, ביטרים, IPA'ים, IPA זה אולי סגנון שהוא מאוד פופולרי עכשיו בכל העולם, שזה שירה של תיבות של אינדיה פייל אייל, האייל כבר בתוך השם, אז זה כאילו כל השאר.
יפה. אני יודעת ש... לכאורה לא מאוד קשה לעשות בירה. כל אחד מאיתנו נכון, יכול לעשות לגמרי, בירה על הקיריים שלו
לגמרי,
בבית.
נכון, בדיוק כך. בדיוק
אתה,
כך
אתה התחלת ככה, נכון? זאת אומרת...
נכון, לגמרי, לגמרי. אני התחלתי כמבשל ביתי, ועד היום אני עושה בירה לי ולחבריי ולמשפחתי. אני גם כמובן מעביר שיעורים וסדנאות בזה כחלק מהעבודה שלי בחנות. ואנחנו בכלל, כל מה שאנחנו עושים זה לקדם את תרבות הבירה בישראל בכל אופי שאנחנו יכולים, בין אם זה בזה שאנחנו מחזיקים מגוון הבירות הגדול בארץ.
של בירות מקומיות.
של בירות מקומיות ובירות מכל העולם. יש לנו כל מיני בירות שאפשר להשיג רק אצלנו. לצד זה...
תן דוגמה לבירה אחת כזאת מעניינת מהעולם.
בירה שאפשר להשיג רק אצלנו. הנה, עכשיו קיבלנו בירות של מבשלה דנית שנקראת מיקלר, שזה שתי בירות שהסגנון שלהם הוא אימפריאל סטאוט, זה סטאוט מאוד מאוד חזק, כמו דיברנו על הגינס, רק של 12% אלכוהול, סביב, שבאחת מהן יש תוספת של וניל, ובשנייה יש תוספת של שוקולד, זה נקרא בירגיק, ונילה שייק וקוקו שייק, זה בירות מאוד מאוד עשירות, עם תוספות מגניבות, מאוד מאוד מיוחדות, וזה לצורך העניין דוגמה למשהו שניתן להשיג רק אצלנו.
ו-12% זה הרבה.
כן, בירות מגיעות בכל, כמו שאמרתי, בכל הצבעים, המינים, הזנים והטעמים, ובאמת אין לזה סוף. ואם אנחנו מחברים את זה לבישול הביתי, גם בבית, אפשר לאחות הכל. כל רעיון מופרע שעולה על רוחנו, אפשר לבצע אותו בבית, וברמה גבוהה.
אז טוב, זה באמת מעניין. הדבר היחיד שאני חושבת שהחיסרון היחיד בבית שקשה לשמר בירות, אם אני זוכרת נכון. זאת אומרת, מכיוון ש...
תוקף בבירה זה עניין די... כאילו, בירה זה לא דבר שמתקלקל בעיקרון.
שמרים?
היא תשתנה עם הזמן. היא לא בטוח תהיה טעימה הכי הרבה אחרי הרבה מאוד זמן, אבל ברמת העיקרון בירה לא מתקלקלת. היא טבעית לחלוטין. אז גם אם כאילו... שמרים מתפתחים והבירה ממשיך, הבירה שאנחנו עושים באמת בבית היא לא מפוסטרת ולא מסוננת, היא יכולה להחזיק מעמד הרבה מאוד זמן, היא לא בהכרח תהיה הכי טעימה אחרי הרבה מאוד זמן.
אבל לא יקרה לנו כלום, אתה אומר מניסיון, אתה לוקח אחריות, שתית בירות גם אחרי כמה חודשים ואתה איתנו.
כן, לגמרי, גם הכי גרוע יהיה לא טעים.
אוקיי.
זה הכי גרוע.
אז עכשיו תגיד, הזכרת את הלא מסוננת וכן מסוננת, מה העניין שם?
זה בחירה אסתטית, קודם כל. לא מסונן, זה לא סגנון. יש בירות שמסורתית הן לא מסוננות, כמו ויינשטפן, כמו בירות חיטה באופן כללי, ויש בירות כמו לאגרים, סטלה וכן הלאה, שהן בירות מסוננות.
שמה, הן יותר חלקות מכיוון שבאמת...
פשוט לא מוזגים אותם יחד עם השמרים.
אז השמרים מסוננים, בעצם מה שאנחנו משאירים בחוץ במסננת, הם השמרים, המשקעים.
נכון.
שיש להם גם טעם, יש שיגידו, יש להם טעם.
נכון, יש בירות שחלק מהפרופיל טעמים שלהם זה הטעמים של השמרים, כמו למשל, באמת הבירות חיטה זה הדוגמה הכי פופולרית. או בירות בלגיות, באופן כללי, הרבה פעמים לא מסוננות.
טוב, ויש פריחה, דיברת על הבירות המקומיות שאתם מחזיקים אצלכם בביר אנד ביונד, יש פריחה, זה כבר כמה שנים טובות, זה לא מתחיל עכשיו, של המון מבשלות, ממבשלות קטנטנות של כל מיני אנשי הייטק, ועד למבשלות יותר רציניות, כמו אלכסנדר וכו, שממש עושות, יש כמויות של בירה, כמויות.
נכון, יש בארץ, נגיד נקרא לזה שהמהפכה פה, אפשר להגיד שהיא התחילה לפני בערך עשור, ועכשיו באמת מתחילה להגיע מעבר, המבשלות התחילו להופיע כבר קודם, אבל עכשיו גם הקהל מתחיל לחפש את זה.
זהו, כן, יש תחושה ש...
אנחנו רואים שינוי בקהל, שהקהל מתחיל להבין יותר, מתחיל להשתמש במושגים, מתחיל להשתמש במונחים, כבר יודע להפיין, זאת אומרת, השיח עבר מתאים, לא תאים, באמת להצליח לרדת קצת יותר לרזולוציות של, של אפיונים של טעם וצבע וארומות, וזה מאוד מאוד כיף.
כן, זה כמו עולם היין בעצם, זאת אומרת, אנחנו מגלים שיש כאן המון ניואנסים, המון תוספות של טעמים, של איפה זה נשמר, בחביות, כל זה משפיע על הבירה.
לגמרי, בירה ואוכל ושילובים ולשלב, יש באמת, זה עולם שלם שרק מחכה שאנשים
יגיעו
לתוכו.
טוב, אז ביר אנד ביונד, אצלכם באמת יש מבחר גדול. דותן קלמר, מנהל בחנות, תודה רבה על השיחה. ביי ביי.
בכיף, בשמחה. ביי ביי.
ועכשיו דיברנו על כל כך הרבה סוגים של בירות, ועל אוקטובר פסט, ועל ברלין, ועל פראג, ואנחנו רוצים להיות כאן בבירה נצרת. אסל מסעד, שלום לך.
שלום רב.
ואתה הבעלים של בירה נצרת. כמה זמן המבשלה כבר קיימת?
המבשלה אנחנו כבר מוכרים מ-2016, אבל התחלנו לייצר בירה כבר לפני הרבה זמן, ב-2012.
2012. צריך לציין שאתם שני בחורים שלמדו בטכניון, נכון? ככה הכרתם? אני צודקת? מה הלכתם ללמוד?
שנינו למדנו הנדסת חשמל, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה.
אז מה קרה בדרך, באסל? ספר לנו.
בדרך שנינו סיימנו ביחד, ובמקרה עבדנו באותה חברה ביחד. בזמן העבודה רצינו לחפש משהו תחליף. ואנחנו שנינו אוהבים לשתות בירה, אז אמרנו, יאללה, בוא נלך ללמד לעשות בירה, להכין בירה. והתחלנו עם זה, אחרי זה היו תגובות חיוביות, ועשינו מזה עסק.
יפה. עכשיו, התחלתם בבית, כמו שמספרים כולם, שהם התחילו על הקיריים במטבח הפרטי שלהם?
התחלנו בבית לכמה שנים, אחרי הזכרנו מקום, כי רצינו כאילו לבשל כל שבוע, אחרי שהזכרנו מקום, בישלנו כל שבוע למשך שנה, זאת אומרת בערך 50 מתכונים עשינו, עד שהגענו למתכון שאנחנו רוצים לצאת לשוק, ואז יצאנו.
יפה, עכשיו היום יש לכם שני סוגי בירה מרכזיים, נכון?
נכון.
תספר.
בירה הראשונה שלנו זה הייתה חיטה אמריקאית. זה חיטה, אבל בסגנון אמריקאי, שזה עם יותר ארומה, עם קצת יותר מרירות. פחות מתיקות מהחיטה הגרמנית. זה בין, בוא נגיד, בין חיטה ל-IPA כזה. והסוג השני זה Brown Ale.
שמה מאפיין אותו?
זה בירה שהיא יותר עם טעמים של קפה ושוקולדית כזה, עם צבע חום.
יפה, ותגיד, אני רוצה לשאול אותך באסל, בירה בחברה הערבית זה לא דבר עם היסטוריה ארוכה. קודם כל אני משערת שאתם ערבים נוצרים, נכון?
נכון.
בחברה המוסלמית יש יותר איסורים, לפחות מי שבחברה הדתית יותר, פחות שותים, לא שותים בכלל.
זה בחברה הדתית, אבל החילונים, גם מוסלמים וגם נוצרים, כולם שותים.
כולם שותים, גם בחברה המוסלמית החילונים. ובאמת, אתם נכנסים לתחום בחברה הערבית, שבו אתם צריכים בעצם לייצר מחדש את התרבות הזאת של שתייה. אני מדברת אם עושים את זה בתוך נצרת או בערים ערביות. כי זה לא הנוהג לצאת לשתות בפרק. פאב, לשבת על הכיסאות הגבוהים. אז בעצם אתם נכנסים כאן לתחום שאתם צריכים ללמד את התרבות שלו.
קודם כל את צודקת. וזה חלק מהיותנו שני אייטיקיסטים שאנחנו תמיד מחפשים אתגרים. אנחנו לא רצינו סתם לייצר יין שכולם מכירים או משהו כזה. רצינו לחפש משהו שלא כולם עושים. זה חדש במגזר הערבי, שזו הבירה הראשונה במגזר הערבי. והאמת, לא רק במגזר הערבי, בישראל בכלל, זה כל התרבות הבירה היא לא כל כך מפותחת, בשנים האחרונות התחילה להתפתח,
נכון.
זה עדיין לא.
נכון, זה עדיין. בעשר השנים האחרונות יש ככה תאוצה, ויש פאבים בנצרת? יוצאים לשתות בפאבים בערב?
כן, הרבה, כן.
מה אוכלים ליד?
הרבה דברים.
מה למשל? תן לי משהו שככה אתה אוהב לאכול עם בירה.
וואו, זה קשה קצת.
אבל יש גם... תשמע, אני שואלת שאלות קשות, מה?
אבל יש כל מיני. זה גם כמו התרבות המערבית, המבורגרים, נקניקיות, וכל הדברים שהולכים עם הבירה. וגם כל הדברים המזרחיים, כמו טבולה, קובה, כל הדברים האלה.
את האמת שזה יכול להתאים. צריך דברים שהם יותר שומניים ודברים עם פחממות. זה מה שעובד בדרך כלל
נכון,
עם בירה.
נכון, בדיוק.
אז נגיד, קובה מטוגן טעים כזה יכול להיות מאוד טעים עם בירה. בדיוק. זה מתחבר לי טוב. יפה, אז אתם משווקים לכל הארץ, נכון? אפשר למצוא את הבירה שלכם גם בנצרת, אבל לא רק.
נכון, אבל במיוחד אנחנו כרגע מתרכזים באזור הצפון. נוצרת, חיפה, גוש חלב, אקו, כל הצפון, וקצת יורדים לאט לאט לכיוון המרכז ודרומה.
יפה, ואתם ממשיכים עם ההנדסה? אתם שניכם הנובדים בהנדסה, או שזהו, הלכתם אל הבירות? כן?
כן.
יפה. זאת אומרת, זה לא הפרנסה העיקרית, באסל.
לא, האמת שעדיין אנחנו שמים מהכיס אפילו.
הבנתי, הבנתי. טוב, אז אני מאחלת לכם המון בהצלחה. היה תענוג לשמוע אתכם, ותמשיכו להכין בירה טעימה.
המון תודה, ותבואו לשתות בירה בנצרת.
נבוא, בשמחה רבה. תודה רבה לך, בירה נצרת, להתראות. ולסיום, אנחנו דיברנו המון על בירה. עכשיו נשאר לנו ממש ככה זמן לספר לכם עוד סיפור אחד נחמד וטוב, שקשור לספרייה הלאומית בירושלים. מיזם מיוחד של הספרייה הלאומית מביא את סיפורו של האוכל היהודי, מספרים, כתבי יד וחוברות היסטוריות. מבשלים היסטוריה, קוראים למיזם הזה, ואנחנו נשמח לדבר עם חזי אמיור, דוקטור חזי אמיור, עוצר אוסף ישראל בספרייה הלאומית. שלום דוקטור אמיור.
שלום.
שלום רב. אז אתם עשיתם באמת לקראת החגים פרויקט נורא מיוחד. הלכתם לחפש מתכונים. איך עושים את זה? ספר לנו.
שאלה טובה. בדרך כלל מתכון זה מה שיש לנו בקלסר על המדף במטבח. אבל יש לטקסטים האלה דרך משלהם להתגלגל. ואפשר למצוא אותם בהמון מקומות, כל מיני מקורות שנמצאים בסופו של דבר בספרייה, מתגלגלים לספרייה הלאומית, כמו למשל ספרים, זה די ברור, אבל עם ספר בישול הוא ז'אנר של המאה ה-20 וה-21, אנחנו מגלים גם ספרי בישול מוקדמים יותר, זה מתחילת המאה ה-20 או מלפני כן, בין אם הם נתפסו בדפוס ובין אם הם בכתבי יד וכל מיני חומרים ארכיונים שמתגלגלים ואיפשהו שורדים את השנים, ובעצם אנחנו יכולים לקבל הצצה ממש אותנטית למטבח, איך שהמתכונים היו נראים, ואפילו גם לנסות אותם. זה מה שאנחנו מציעים לציבור, לנסות את המתכונים האלה שהוצאנו מתוך המקורות ההיסטוריים.
יש שם חומרי גלם שכבר אין לנו? נתקלת בדבר כזה?
אני חושב שלא. אמנם יכול להיות שיש חומרי גלם שהם יותר מצויים בארצות המקור, כי בסופו של דבר הבישול היהודי הוא בישול שהוא לא מארץ ישראל ברובו הגדול, רק במאה ה-20 אנחנו מציגים כמה הופעות של המטבח הישראלי החדש כפי שהוא התחיל להתגבש מכל קיבוץ הגלויות ועם כל המצאי הדחוק שהיה כאן בימי הצנע וגם אחרי הצנע, כשלא היה יבוא. אבל בגדול אוכל מצפון אפריקה או מאירופה או מכל מקום אחר בעולם אפשר היום גם לשחזר אותו, אחרי הכל חומרי הגלם הם הרבה יותר זמינים.
כן, יש שפע, אין ספק. מצאתם דברים מאוד מעניינים, למשל מצאתם במתכונים של מזרח אירופה מתכון לשקשוקה, הייתכן?
כן, באמת תופעה מעניינת. קשה להאמין, קשה לדמיין מציאות שב-1930, אם אני זוכר נכון, יהודים בוורשה, בפולין, מתעניינים באוכל של יהודים מצפון אפריקה. זה די נוגד את מה שאנחנו רגילים לחשוב על על המרחק בין העדות. אבל כן, יש ספר בישול יהודי שמרכז מתכונים מהעולם היהודי כולו, ממש מכל מקום, חוץ מפולין ורוסיה, שזה האזורים הקרובים, ואירופה, אבל גם יש מצפון אפריקה, ממרוקו, מתוניס, וכמובן גם מאמריקה. פשוט ריכזו את הכל וכתבו את הכל כמובן ביידיש, זאת השפה שדיברו במזרח אירופה, ובוודאי העממי, בוודאי הדיבור היומיומי שהבישול הוא לא טקסט ספרותי, ושם כתבו את הסיפורים של המאכלים בקצרה, כן, למה הם משמשים, ומתכונים שהציעו, ככה הציעו להכין אותם. אני מעריך שבמקרה הזה לא היה להם את כל חומרי הגלם. זאת אומרת,
לא.
הגלם של הים התיכון,
כן.
קשה היה למצוא.
שמן זית, עגבניות וכו'. אז שקשוקה, וזה שקשוקה ביידיש.
שקשוקו, כן.
שקשוקו, ככה קראו לזה?
עם א' בסוף.
עם א' בסוף.
שקשוקה, אבל כן.
ובאמת מה יש שם, ביצים, עגבניות, אתה זוכר את המתכון שזה...
כן, בסך הכל זה לא מתכון שיפיל אותנו, אנחנו שמכירים את השקשוקה היום בישראל, זה לא יפיל אותנו במיוחד, אבל כן, זה ביצים ועגבניות, והתבלינים, שוב, לא בטוח שכולם היו זמינים
למזרח אירופאים.
למזרח אירופאים, אני לא בטוח שכולם היו, אני יודע שלא כולם היו זמינים גם בארץ.
כן.
למי שלא היה הולך לשוק למקום המתאים, אבל כן, ספר שבעצם מציג את הפסיפס התרבותי היהודי מזווית חדשה לגמרי של האוכל.
מרתק. ומצאתם גם, מתכונים זה דבר שכותבים אותו על כל מיני דברים, למשל מצאתם מתכון שכתוב על גביו של גט גירושין.
זה סיפור עתיק מאוד, בין יותר מ-1,000 שנה, כי הוא נמצא, זה טקסט שנמצא בגניזה הקהירית. המקור שלו לא נמצא בספרייה הלאומית, אלא הוא פרי של שיתוף פעולה בינינו לבין אוניברסיטת קיימברידג', ששם פשוט אנחנו משתפים, אנחנו מצלמים את הקטעים שהגיעו לשם ומעלים אותם לרשת. ושם החומר גלם שעליו כתוב הטקסט הוא גט של שאיש נתן לאישה, ושההלכה קובעת שאת הגט הזה צריך לקרוע, כדי שאי אפשר יהיה להשתמש בו שוב לכל מיני מטרות לא קשרות בין אנשים לגברים, וברגע שיש לנו קראי נייר, אפשר להשתמש בהם שימוש משני על הצד השני. אנחנו מכירים את זה מכל מיני תופעות, יוטות שתופרים כותבים, רשימות שאנשים עושים לעצמם, אבל הנה גם רשימת קניות של מישהו שהיה צריך ללכת לשוק אי שם, כנראה בארצות המזרח התיכון איפשהו, כי רוב החומר מגניזה הקהירית הוא משם, ורשמו שם את רשימת הקניות של של אותו תבשיל, כן, של אותו
גלגולו של גט. אז גלגולו של גט הגיע בסופו של דבר לרשימת קניות של מוצרי מזון. זה מעורר מחשבה. זה ממש סיפור קצר, אפשר לכתוב על זה.
לא, במקרה הזה, זה מדובר על מתכון לטחינה, במקרה הזה מדובר ברשימת קניות שהיא עצמה המתכון, כי לכל חומרי הגלם שצריך בשביל להכין את הטחינה בסוף.
זה לטחינה.
אז יש לנו גם מתכון וגם רשימת קניות במכה אחת.
וואו, תשמע, זה חתיכת סיפור. באמת חתיכת סיפור. אז עשיתם פרויקט מאוד יפה, מבשלים היסטוריה שמו. איפה אפשר לראות אותו, דוקטור מיור?
אנחנו רוצים להיכנס לאתר הספרייה הלאומית, מדף הבית אפשר להגיע לפרויקט המיוחד הזה, ושם למצוא גם את הסיפורים השונים של המקורות האלה
וגם את המתכונים.
וגם ריכוז של המתכונים, שממש אפשר לנסות להכין.
טוב, אז אולי תצא איזה שקשוקה או טחינה לחג מהמתכונים שמישהו בישל פעם לפני אוצ'ונט, שזה באמת אחד המאכלים רווחים ביותר בכל התפוצות היהודיות, כל אחת בדרכה. מקסים, אז אני אלך לנסות איזה מתכון, זה ממש מעורר אתגר, וזה להתחבר לאיזה משהו רחוק רחוק כזה. תודה רבה, דוקטור חזי עמיור, עוצר אוסף ישראל לספרייה הלאומית. תודה.
תודה.
להתראות, בתיאבון, ביי ביי. אז אנחנו נפרדים מכם, מאזיננו, עומר מנחם שליט, היה איתי כאן, שירי כץ כאמור בחופשה ותהיה בשבוע הבא, אני רונה גרשון תלמי, תודה רבה שהזנתם לסרוויס, אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא, להתראות.
I ask myself why. See, you must understand, I can't work a 9-to-5, so I'll be gone till November. Said I'll be gone till November, I'll be gone till November. You tell my girl, yo, I'll be gone till November, I'll be gone till November, I'll be gone till November. You tell my girl, yo, I'll be gone till November. January, February, March, April, May. I see you crying, but girl, I can't stay. I'll be gone till November, I'll be gone till November.
and give a kiss to my mother. When I come back, there'll be no need to clock. I have enough money to buy out the blocks. Tell my brother go to school in September so he won't mess up in summer school in the summer. Tell my cousin Jerry, wear his condom. If you don't wear condom, you see a red line. Whoa, oh, oh, oh. You suffer MCs, you got no flow. I heard your style, you got so, so.
Every time I make a run, girl, you turn around and cry. I ask myself why, oh, why. See, you must understand, I can't work a 9 to 5. So I'll be gone till November.
Said I'll be gone till November, I'll be gone till November. My girl, yo, I'll be gone till November. I'll be gone till November. I'll be gone till November. You tell my girl, yo, I'll be gone till November. January, February, March, April, May. I see you crying, but girl, I can't stay. I'll be gone till November. I'll be gone till November. Yo, give a kiss to my mother. I had to flip nothing and turn it into something. Hip hop turns to the future rock when I smash a pumpkin. Commit treason, then I have a reason to hunt you down. It's only right, it's rapping season. Yeah, you with the loud voice, posing like your top choice voice. I make a hearse out of your Rolls Royce. Besides, I got my girl to remember, and I committed that I'll be back in November.